Добрый день, мы продолжаем курс
основ. Шалом лекулам, ממשיכים בקורס יסודות בחוכמת הקבלה, איתנו נמצא דוקטור מיכאל לייטמן, שלום, שלום לכולם. והנושא היום, התפתחות הרצון. היום אנחנו נדבר על הרצון שלנו, נראה לי שזה הנושא הקרוב ביותר לאדם. היות וכמו שאומרת חוכמת הקבלה, אין לנו שום דבר אחר מלבד הרצון. ובכלל, כל ההיסטוריה האנושית, זהו תהליך גדילתו של הרצון האנושי. כן. והיום אנחנו נבחן את האבולוציה של הרצון, איך הוא התפתח לאורך כל ההיסטוריה, ואיך זה התבטא, בא לידי ביטוי בעולם החומרי שלנו. עד כמה שאני מבין, ממאמרו של בעל הסולם, כפי שהוא כותב, ישנן ארבע דרגות של רצון. יש את הדומם, צומח, חי, ודרגת האדם, וגם בתוך האדם. ולכן, אנחנו רואים מחוץ לנו גם כן את הארבע דרגות האלה של הרצון. האם אפשר להגדיר בצורה ברורה מהם הרצונות האלה? כמה כאלה יש? בכמות אולי איכשהו אפשר? באיכות? בואו נתחיל מהדומם. כעיקרון, כל הטבע זה רצון.
наполнить себя.
הרצון להתמלא.
чем наполнить?
להתמלא במה?
это зависит от желания.
זה תלוי ברצון.
какое оно ощущает? в чём оно ощущает отсутствие? в чём оно будет ощущать?
איזה חיסרון הוא מרגיש? במה הוא ירגיש את המילוי שלו ואת התענוג שלו? אם הרצון הזה נמצא בדרגת הדומם, משמע שהוא פשוט רוצה לממש את עצמו כפי שהוא. קיים. הוא לא יכול להוסיף או להפחית דבר מה מרצונו, אלא רק לפעול איכשהו. רצון כזה נקרא דומם. רצון דומם. כלומר, הוא לא יכול להתפתח, אבל הוא רוצה לממש את מה שהוא מרגיש בו חיסרון. כלומר, להתקרב למשהו או להתרחק ממשהו.
Вот в таком виде оно работает.
בצורה כזאת זה עובד.
Далее
развивается. הרצון מתפתח.
от неживого
מדרגת הדומם לדרגת הצומח.
растительный уровень у него.
ודרגת הצומח
изменение самого желания.
בא כבר יש שינויים של הרצון עצמו. הרצון בו הוא כבר יותר מורכב. הוא גדל ומשתנה. צורתו משתנה, הוא יוצר עבור המימוש שלו כל מיני רצונות שהם יהיו לו כעזר, כל מיני כלים, ולכן כבר מתפתח לאורך, לרוחב, גודל, מתקרב אל השמש, אל האוויר, אל המים וכן הלאה. כלומר, כבר מופיעים בו, מופיעה בו היכולת לשלוט ברצון הראשוני שלו בכדי לממשו. זהו הרצון של הצומח. אבל הוא לא מסוגל לזוז ממקומו. נגיד כמו צמח, איפה ששתלת אותו, שם הוא יצמח. הוא יכול להתפשט משם, אבל השורש הראשוני שלו, איפה שהכוח העליון שתל אותו, שמה הוא נשאר, ומהמצב הזה הוא ממשיך להתפתח. אבל לסוג הזה של הרצון כבר יש אפשרות להתרבות. האפשרות להשפיע על סביבתו ולקבל את השפעתה של הסביבה עליו, נאמר כמו צמח. יש לו כבר יחסי גומלין עם ארבע יסודות הטבע. לא יסודות, אל חלקי הטבע. חורף, אביב, קיץ, סתיו, יום, לילה. כלומר, ביחסים, יש לו יחסי גומלין עם הסביבה. מה בעוד שברצון הדומם אין כזאת אפשרות. אז הצומח נבדל מהדומם בזה שהצומח הוא מתפשט, אבל עדיין נותר באותו המקום שבו הוא היה קיים. זה הצומח. נשאר איפה שהוא היה, אבל כבר יכול להתפשט לכל הכיוונים, להשפיע על הסביבה שלו, והסביבה שלו משפיעה עליו. על הרצון הזה. הלאה, הרצון הבא, זה החי, הוא כבר יכול לזוז ממקום למקום, כיוון כבר יש לו חופש תנועה. ההתרבות שלו הרבה יותר מורכבת, וכבר לא מורכבת מאותם המצבים כמו בצומח, אלא כבר יש קשר. כבר יש צורך בקשר עם מישהו אחר, יש כבר את הצד הנקבי והזכרי, איך שהם זזים ביניהם, איך שהם בונים ביניהם משפחה, הם צריכים בצורה אקטיבית לחפש מזון וכן הלאה. אבל מה עם האדם? זה עדיין לא האדם, זה רק הרצון בדרגת החי עדיין. אני שואל על רצונות החי בתוך האדם. לא, לא, עוד לא הגענו לשם. זה עוד אני צריך לתאר. והרצונות האלה, הרצון הזה של החי, כבר נלחם על מקום, כיוון שהוא זז ממקום למקום. זה המלחמה על נקבה, נאמר, וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, קיים כבר ארגז שלם של כלים לרצון הזה של כיצד לממש את עצמו בצורה האופטימלית. והרצון הבא כמובן זה האדם שמכיל בתוכו את כל הרצונות הקודמים, ובנוסף, יש לו גם חופש בחירה. בלממש את כל הרצונות האלה, לקיים אותם, לזוז ממקום למקום, להתקרב, להתרחק, להחליף את מטרתו, לשם מה ואיך הוא יכול להתפתח. כלומר, הוא לא מוגבל ברצון שלו ובמימוש שלו. הכל תלוי רק באדם עצמו. ולכן, הרצון שלו, שבדרגת הדומם צומח חי ובדרגת האדם שבו נותנים לו חופש מוחלט. הוא באמת מלך הטבע. אז מנקודת המבט של ההיסטוריה יוצא שאפשר לשבור את האבולוציה של אפשר להשוות את האבולוציה של הרצון האנושי ועם האבולוציה של ההיסטוריה מלפני 35,000 ועד לפני 5,000 שנים. זאת הייתה התפתחות בדרגת הדומם באדם, כלומר מין אוכל, משפחה, רצונות בסיסיים כאלה. אחרי זה שהאגו התחיל לגדול בבבל העתיקה בערך לפני 4,000 שנים ועד בערך המאה החמישית, זאת הייתה ההתפתחות של דרגת הצומח שבאדם. זה היה רצון כבר לאושר, בעיקר לאושר. אנחנו רואים בעצם שאנשים צוברים אושר, ובערך מהמאה החמישית עד המאה ה-15, בערך 1,000 שנים, זאת ההתפתחות בדרגת החי, זה שליטה. ואחר כך, כבר מהמאה ה-15 בערך ועד המאה ה-20, זה כבר ההתפתחות של הרצון לידע. השכלה. דרגת האדם, השאיפה לידע כבר. והחל מהמאה ה-20, זה כבר ההתפתחות גם של האינדיבידואליזם באדם, וגם ההתפתחות של הרצון לרוחניות. כלומר, אנשים כבר רוצים להשיג את השורש שלהם. כעיקרון ככה אפשר לחלק את ההיסטוריה. זה בצורה חיצונית. ואנחנו מדברים על מה שהכי מעניין, זה איך בתוך אדם אחד כל הרצונות האלה מתחלקים. מה זאת אומרת מתחלקים? דומם, צומח, חי. זה תלוי בטבע שלו. כלומר, איזה דרגת אגו קיימת בו? הרי כל הרצונות האלה, יש להם דרגות אגואיסטיות שונות. דומם, צומח, חי, אדם. מדבר. כלומר, בהתאם לעוצמת האגו שבכל אחד מהרצונות האלה, בהתאם לזה האדם נוטה יותר לרצונות בהמיים, או לרצון בדרגת הצומח, או החי, או בדרגת האדם. זה תלוי באותה מידת האגו ששולטת בו. כלומר, בכל אדם קיימים כל סוגי הרצון האלה, אבל יש כאלה איזה שהם רצונות שהם יותר שולטים. וככה זה בכל האנושות. זאת אומרת, האדם נוטה יותר לאושר, נאמר, או לידע. כמובן. עכשיו, הכי מעניין זה האפיון של הרצונות שלנו, המאפיינים שלהם. בואו נבחן עכשיו כמה מאפיינים כאלה. יש בטח הרבה יותר, אפשר לשלב אותם בצורות שונות. אבל המאפיין הראשון של הרצון שלנו זה שהרצון שלנו כל הזמן גדל. אנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה. נכון. אני לא יודע איך למדוד את זה, כמובן לא בקילוגרמים. אנחנו רואים שהרצון גדל גם בתוך אדם יחיד, וגם אם להסתכל על כל האנושות, רואים איך הרצון של האנושות גדל. למה זה קשור? זה קשור לזה שאנחנו צריכים להשיג את הכמות והאיכות המקסימלית של הרצון במלוא הגיוון שלהם. אנחנו צריכים להעריך אותם, לשקול אותם, לראות, להכיר, להבין את המטרה שלהם בתוכנו, איך זה עובד בנו ולשם מה, למה זה ניתן לנו, כדי שלא סתם נהיה המממשים של הרצונות האלה, אלא כדי שבתורו אנחנו נוכל לשלוט בהם בצורה כזאת, שזה יביא אותנו למצב כזה שאנחנו נוכל לשלוט ברצונות האלה, שאנחנו נוכל לשלוט בעצמנו, שאנחנו נצא מעבר, מעל הדרגה של עצמנו, כדי שבעזרת זה שאנחנו מנהלים את הרצונות שלנו, אנחנו נוכל להשיג את החופש המקסימלי מהם, ואת האפשרות לשלוט בהם על פי איזושהי החלטה שכלית עליונה יותר. וגם ככל שהתענוג איכותי יותר, כך הוא נמשך יותר זמן. אפשר להסביר את זה. לדוגמה, התענוג מקפה הוא עובר מהר, והתענוג נגיד איזושהי מדליה שקיבלתי באולימפיאדה, זה נמשך הרבה זמן. טוב, זה קשה מאוד לתאר את זה במשפט אחד. גודל הרצון קובע את אורכו. איכות הרצון, איכות התענוג. כלומר, התענוג מחברות, מאהבה, נמשך הרבה יותר זמן מהתענוג שאני מקבל מסטייק. יוצא שככל שהרצון גבוה יותר מבחינה איכותית, כך הוא נמשך יותר לאורך זמן. כן, הבנתי את השאלה, זה נכון. בהתחלה לא חשבתי על משהו אחר. ויש עוד מאפיין כזה של הרצונות שלנו, זה המילוי מורגש רק לזמן קצר, ואז הוא נעלם. זה בעצם הבעיה העיקרית. הוא לא נעלם, הוא פשוט מדוכא על ידי רצונות אחרים. יש בנו כזה מנוע שכל הזמן משנה בנו את הכל. אפשר להגיד, זה לא מנוע, אלא בגלל שיש בנו המון רצונות, אז הרצונות האלה נמצאים באיזשהו קשר ביניהם, והקורלציה המתמדת הזאת ביניהם היא זו שלא נותנת לנו מנוח. ולכן אנחנו שוכחים על העבר וחושבים על העתיד, וההתרשמויות נעלמות, למרות שאנחנו רוצים לחזור לזה אבל לא יכולים. כלומר, המילוי לא סטטי, בשום אופן לא. המילוי קיים ברצון, היות והרצון משתנה כל הזמן, והם מתמזגים בין זה לזה בכל השילובים ביניהם. בכלל, באדם קיימים הרבה מאוד רצונות. אז אנחנו כל הזמן מרגישים בתוכנו שינויים. ולמה זה שכשהתענוג נעלם, אנחנו מרגישים את עצמנו ריקים, אבל כפול? אנחנו מרגישים את עצמנו ריקים פי שתיים אם המילוי נעלם, כיוון שאם לא היה מילוי היינו מרגישים את עצמנו כחסרים את המילוי הזה. היינו מרגישים את עצמנו בהיעדר, כחסרים את המילוי הזה, והיות והמילוי הזה כבר היה, אז אנחנו מרגישים את היעדר המילוי ואת היעדר אותו המקום של המילוי. כלומר, כפול, כן, מובן. נאמר, אם עכשיו אני נמצא בדרגת שורש, ואני מרגיש בזה איזשהו חיסרון מסוים, ריקנות, ועכשיו נותנים לי, נאמר, מילוי של 2 מיליון, ואחרי זה המילוי הזה נעלם, אז אני מרגיש את ההיעדר, את החיסרון או החוסר של המילוי של 2 מיליון, ואת מה שהיה לי, כלומר מה שאיבדתי, לא סתם שאני מרגיש אפס, אלא אני מרגיש את המינוס 2 מיליון האלה. עוד דבר זה שהרצונות האלה המילוי, נמצאים תחת שליטת הסביבה. כן, הרצונות שלנו מוגדרים על ידי רצונות החברה, היות, ואנחנו נמצאים באינטראקציה עם הסביבה, עם החברה. כל הזמן אנחנו נמצאים באינטראקציה עם כל הרצונות הפרטיים, הכלליים, הגלובליים, לא משנה איך תגיד. ולכן הרצון שלי עצמו הוא מוגדר, אפשר להגיד שהוא לחתוזין מוגדר, על ידי הסביבה, החברה שסביבי. אז החברה היא שולטת ברצון שלנו. לא רק שולטת, מגדירה. אומרת לי, זה כן, זה לא, ועד כמה וכן הלאה. זאת אומרת, זה אפילו לא גנטי או משהו. זה לא גנטי. זה פשוט תלוי בחברה שבה אני נמצא. אני יכול לשנות את החברה, כמו שכבר אמרנו. הרצון בדרגת האדם יכול לשנות את מקומו. הוא יכול להיות תחת השפעות של חברות שונות, ובהתאם לזה גם הרצון ישתנה. אומרים שעוד מאפיין זה שאנחנו יכולים לבטל את הרצון שלנו, נו, כמו בשיטות המזרח למיניהן, שאפשר לעשות ככה, שנרצה מעט מאוד. וככל שאתה רוצה פחות, אז אתה סובל פחות. זה נכון, אבל רק במקרה, שאני מתחיל להעריך את הרצונות שלי מנקודת מבט של תענוג או איסורים, אז אני יכול להגיע למסקנה שעדיף לי לרצות פחות כדי לסבול פחות. כלומר, זה איזשהו תרגיל שבעזרתו אני מגיע, משיג מצב נוח יותר. אז אני כך שולט על הרצון הזה. כן. כעיקרון, לא אני שולט, אלא הרצון ליהנות או לסבול פחות הוא ששולט ומגדיר עד כמה אני יכול להתרחק, עד כמה אני יכול לצמצם את הרצון שלי. ועוד מאפיין אחד זה שכל הרצונות הם מכוונים בצורה אגוצנטרית. לחלוטין, אך ורק לשם עצמי, אהובי, אני עושה את הכל. ואפילו אם אני עושה את זה כביכול עבור מישהו, זה כיוון שזה יקר לי, זה חשוב לי. אז יש פה עוד מרכיב, זה הכוונה. כלומר, לרצונות שלנו יש איזושהי כוונה מסוימת שמכוונת למילוי הרצון הזה. כן, את הרצונות הפרטיים של האדם. כן. ואז התוכנה של הרצונות שלנו, כפי שאומרים המקובלים, זה מקסימום תענוג במינימום מאמץ. זה חוק הטבע, בכל הרמות. אז תסביר, מה זה אומר? זה אופטימיזציה. כאשר אני רוצה ליהנות בצורה מקסימלית, ולהשקיע בזה מינימום, וככה, בכל דרגה. תראה איך אנחנו יושבים, איך אנחנו עושים משהו, כל תנועה שלנו, כל תזוזה, מחשבה, כל דבר פיזי, הכל. מה שלא נחשוב, מה שלא נעשה, זה הכל נעשה בצורה כזאת שזה מביא לנו את התועלת המרבית, תענוג, מילוי. אולי אנחנו משקיעים המון אנרגיה, נגיד כמו שאנחנו משחקים כדורגל או עוד משהו שם, זה לא חשוב. העיקר שאני תמיד מנסה לעשות אופטימיזציה מבחינת היגיעה שלי מול תועלת עצמית. אם אתה יכול להסביר קצת על הכוונה, מה זה? איך זה קשור לרצון? הכוונה היא שקובעת את הרצון. זאת אומרת, אם הכוונה קשורה לרצון בצורה בלתי אמצעית, אז זה הרצון, הצורה הפרימיטיבית ביותר של הרצון. אם אני לא יכול לממש רצון מסוים בצורה בלתי אמצעית, אז אני מפתח בתוכי תוכנית שלמה של איך לממש את הרצון הזה, והתוכנית של מימוש הרצון נקראת כוונה. נאמר, אני רוצה להשיג משהו, אבל כדי להשיג את זה, אני צריך לעשות דרך מסוימת, אני צריך לעשות פעולות מסוימות, אני צריך למשוך אנשים לזה, צריך לעשות משהו, וכל זה נכנס בתוך הרצון שלי למען השגת המטרה הסופית. זאת אומרת, הרצון הוא גם כן פעולה, אבל כלפי המטרה הסופית זה הכוונה. הרצון זאת הכוונה הסופית שקיים בכל הפעולות הביניים שלי. זאת אומרת, יש אדם, יש לו כוונה, יש את השכל שמאבד את האינפורמציה כדי לשרת את הרצון הזה, כן, שמנהל את הלב, את הרצונות, והוא כבר מרכז אותם, מחבר אותם בכל האפשרויות השונות הקיימות כדי להשיג את המטרה הסופית. וכאלה מובנים כמו רגשות, תחושות, מה זה בדיוק בחוכמת הקבלה? כי בפסיכולוגיה רגשות זאת תגובה תת-הכרתית לאיזשהו מצב, וזה מופיע מהר ונעלם מהר. שמה, כעס, אולי פחד, אני נגיד נבהל מהר וזה מהר עובר. ויש הרגשות שמופיעות לאט וגם נעלמות לאט, ואפשר לנהל אותן. כן, נגיד כמו אהבה, חברות, שנאה, אפשר לנהל אותם, זאת אומרת לפתח אותם או לחבות אותם. אז מה ההבדל? הבדל מאוד גדול, או שהשכל שולט על ההרגשות, או שההרגשה שולטת על השכל, על המחשבות. אם ההרגשה מנהלת את השכל, שולטת בשכל הזה אמוציות, אם זה השכל שמנהל את ההרגשה, אז זה כבר חשבון מאוד רציני, וזה כבר רצון עם חשבון. כוונה. כן. אני יכול לשלוט בזה. זאת אומרת, מה אני יכול לעשות כדי לשנות את דעתי לגבי משהו, לגבי מישהו, התפיסה שלי וכן הלאה. אז מקובל, הוא עובד עם ההרגשה שלו או רק מעל זה? המקובל עובד גם עם זה וגם עם זה. גם עם ההרגשות וגם עם הכוונות, עם הרצון. הוא מנסה לשלוט בהם דרך הסביבה, כיוון שאין לו הזדמנות אחרת. אם הוא יהיה נעול בתוכו, אז הוא לא ישנה שום דבר. הוא פשוט ירגיש כל מיני פלקטואציות של מה קורה עם הרצון שלו, עם הכוונה שלו, אבל לא יותר מזה. לשנות משהו בתוכך, בתוכו הוא יכול רק תחת השפעתה של הסביבה, כלומר, עד כמה הוא מגדיל אותה בעיניו, עד כמה הוא מתפעל מדעתה ורוצה להתחבר איתה, להשתוות עימה אולי, או להיות נמוך ממנה, או גבוה ממנה, קטן או גדול ממנה. מחשבות, למה זה שייך לרצון, לכוונה, איפה, מה? המחשבה מופיעה כאשר מופיעה סתירה בין מה שאני רוצה לבין מה שיש לי. אז הפער בין מה שאני רוצה ומה שאני מרגיש, זה מוליד מחשבה. אפשר דוגמה? כל דוגמה. אחרת המחשבה לא הייתה מופיעה. אם אני מרגיש את מה שאני רוצה, אז אין לי מחשבות. יש לי איזשהו מילוי ברצון, וזהו. ואם אני מרגיש את מה שאני רוצה, ויחד עם זה אני מרגיש שהרצון שלי הוא למעשה שונה ממה שיש לי עכשיו, אז הפער בין מה שאני רוצה, בין הרצוי למצוי, מה שנקרא. איך להגיד ברוסית? רצוי ומצוי. זה מוליד כבר מחשבה. והמחשבה הזאת היא מולידה פעולה מסוימת. איך להשיג איזשהו וקטור מסוים של כוחות שיוציא אותי או יוביל אותי ממצב אחד למצב רצוי יותר? זאת אומרת, אם אני רעב ומיד מקבל איזשהו מילוי, אז אפילו לא מופיע בי שום מחשבה. כלום. אבל אם אני רעב ואין את המילוי הזה סביבי, אין אוכל, אני מתחיל לחשוב איך להשיג אותו. כן, כמו שאומרים, אהבה ורעב מנהלים את העולם. היעדר הרצוי הוא שמוליד את מחשבה וההתפתחות. לכן אומרים שכאשר האדם מקבל איזשהו עונש או איסורים, זה למעשה מפתח אותו. האם זה נכון, אם אני מבין נכון, הרצון הוא שמנהל את החברה. החברה קובעת איזה רצונות יהיו לי, איזה מילוי אני ארצה. והכוונה זה רק הכוח העליון יכול לשנות. לשנות, כן. גם את הכוונה קובעת החברה, ואם האדם רוצה לשנות את הכוונה שלו כנגד מה שהחברה אומרת, כשהוא לא רוצה להיות בחברה מסוימת, אלא הוא רוצה לעלות מעליה, אז למעשה אין לו שום אפשרות או לצאת אל מחוץ לגבולת החברה, או אז כאשר פיזית הוא מוציא את עצמו מתחת להשפעתה, או שהוא מושך על עצמו את השפעתו של כוח אחר, לא של החברה, של משהו עליון יותר, כוח עליון יותר. ואז הוא יכול לשנות את עצמו, אבל אחרת הוא לא יכול לשנות את עצמו. ולסיום הייתי רוצה לשאול לגבי טבע האדם. המקובל יהודה אשלג אומר שעיר פרא יולד אדם, וכאשר הוא נולד, הוא נמצא באיזשהו מצב שפל, זעום, קטן, באהבה גדולה, התמונה בו לעצמו. ואיזה תנועה שלא תהיה, בלי שום ניצוצות השפעה. על האחרים. כלומר, אגואיסט טוטלי. כן, הוא נולד אגואיסט. הייתי רוצה לשאול על האגו, על האגואיזם, כיוון שבחוכמת הקבלה זה הדבר היחיד שצריך לתקן. זה אגו מיוחד שצריך לתקן, לא האגואיזם הבהמי שכל אחד בצורה אינסטינקטיבית רוצה לתפוס איזושהי פוזה, תנועה, איזשהו חשבון, שיהיה לו טוב. כלומר, יש את האגו היסוד. איתו לא צריך להילחם. צריך להילחם רק עם אותו האגו שלא מאפשר לנו להתחבר. כלומר, האגו הבסיסי היסודי, מובן מה אני רואה, זה אפילו לא אגואיזם בטח. אוכל, מין, משפחה, זה בכלל לא אגו. לא, זה לא נחשב אגו. אגו נחשב רק למה שעומד בדרכנו מלהתחבר. כל היתר לא נחשב. ואנשים ככה מחשיבים את זה כאילו זה אגואיזם, צריך להילחם בו. לא, לא נכון. להילחם צריך רק בדבר אחד. אגו שלא מאפשר לך להיות עם האחרים במצב של חברות, קשר ואהבה. כלומר, אותם הכוחות שמופיעים בניסיון שלי ליצור איזושהי אינטראקציה עם אנשים אחרים, לבסט אותה, אם זה מופיע, אם יש לי התנגדות לזה, זה אגואיזם. כן, ההתנגדות שלי לזה. וליהנות על חשבון האחר, להשתמש בו, זה גם אגו. מובן, כיוון שזה גם אותם הכוחות שמונעים ממך מלהתחבר עם האחר. בעל הסולם גם כותב שבטבע כל האדם להשתמש בכל בריאות העולם לתועלת עצמו. ואפילו אם הוא נותן משהו לאחר, אז הוא עושה את זה בעל כורחו. וכן הלאה. כלומר, הוא כותב שכל אחד משתמש באחרים בצורה אחרת, אז יוצא ש... יש בערך 10% של אנשים שיש להם מין נטייה אלטרואיסטית כזאת. כן, יש להם נטייה אלטרואיסטית, אבל הוא אומר שגם זה בכל זאת אגואיסטי, שהם עושים את זה לעצמם. כן. אז למה חוכמת הקבלה רוצה להביא אותנו? חוכמת הקבלה בראש ובראשונה מלמדת אותנו מהו הטבע שלנו, שאנחנו אגואיסטים מוחלטים בכל הרמות, ואנחנו לא צריכים לתקן את עצמנו בדרגת הדומם צומח או החי, היות ושם אנחנו לא יכולים לתקן את עצמנו. אנחנו צריכים לתקן את עצמנו רק בדרגת האדם, כלומר בחברה. אנחנו צריכים ליצור חברה שבה אנחנו נהיה מקושרים זה עם זה בצורה הרמונית, שנתמוך זה בזה. רק כל הקשרים האלה בינם לבין עצמם בקומוניקציה הנכונה, ושם אנחנו נוכל לעלות מעל האגו, ואז כל יתר הדרגות של האגו, הדומם, צומח והחי, גם כן יתחברו לדרגת האדם. אז סיכום. האדם מורכב מכוונה, רצון, רגשות, אמוציות, שכל, מחשבה. אז תתקן אותי אם אני לא אומר נכון, אז הכוונה היא קיימת לעצמי או למען האחר. כן. כלומר, שתי סוגי כוונה יש באדם. כן. הרצון הוא רק ליהנות, אין משהו אחר. כן, זה תכונת הטבע. כלומר, לקבל תענוג או לברוח מייסורים. האמת זה היינו הך. אוקיי. הרגשות, אמוציות, זה כבר הביטוי של הרגשות, של הרצון שלנו. כן, מה שמופיע בתוך הרצון, מידת המילוי שברצון. והשכל הוא מאבד את, כן, הוא מאבד, הוא מאפשר לנו לממש את מה שאנחנו רוצים בצורה נכונה. לפני זה אני חשבתי שהשכל הוא כאילו נפרד, או שהרצון משרת. השכל יכול לשרת את הרצונות בצורה אינסטינקטיבית, לדרכות הדומם הצומח והחי, או כאשר האדם כבר מפתח את עצמו, אז השכל כבר מתחיל לפתח את הרצונות האנושיים שלו, אבל האמת היא שאנחנו צריכים את השכל כדי להתחיל לעבוד עם הרצונות האלה, לעלות מעליהם ולעלות לדרגה שהיא מעל הטבע שלנו. מה שנקרא אמונה למעלה מהדעת, כאשר אנחנו הולכים להתקרבות בינינו כנגד כל יתר הרצונות והכוונות שלנו. ואני מבין שהמטרה זה לתקן את התפיסה האגוצנטרית שלנו של העולם, הרצון שלנו שבו אנחנו רוצים למלא רק את עצמנו, ולתקן את זה לכיוון לטובת הזולת, אפילו לא לטובת הזולת, אלא לשם החיבור, ואהבת לרעך כמוך, כלומר, אתה צריך לאהוב גם את עצמך וגם את האחר, כלומר, החיבור המוחלט, הגמור, השלם, יצירת המערכת השלמה. זאת אומרת, אין כזאת מחשבה עדיין שהטבע הוא שלם, כן, ולכן אני רוצה להיות חלק אינטגרלי של הטבע. טוב, אני חושב, ביררנו את הנושא הזה. זה הנושא, התפתחות הרצון, ועד המפגש הבא בינינו, בהצלחה.